נפתלי הרבנים. אנחנו בעשרה בטבת תשפ"ו, והצום, עניינו של צום, עניינו של כל צום, הוא ודאי בשביל עיקר העניין שנדע לעסוק בתיקון ובתשובה. הרמב״ם אומר בהלכות עניות בפרק ה' הלכה א', יש שם ימים שכל ישראל מתענים בהם מפני הצרות שיהיו בהן, כדי לעורר את הלבבות ולפתוח דרכי התשובה, ויהיה זה זיכרון למעשינו הרעים ומעשי אבותינו, שהיה כמעשינו התגה עד שגרם להם ולנו אותן הצרות, שבזיכרון דברים אלו נשוב להיטיב וכו' וכו'. כלומר, המהויות של הצומות, הרמב"ם מונה אחרי זה את הצומות, ואחד מהם זה עשירי בטבת, שבו שמח מלך בבל נבוכדנצר רשע לירושלים והיה מצור מצוק. המהות בעצם של הצומות הללו זה לעשות תשובה, זה לעשות תיקון, ולהתבונן מה קרה באירועים הללו, ומה ענייננו מתוך כך להמשיך ולתקן עד שהתיקון הזה בעצם יושלם. לכן, בכל צום הצום, יש לנו עבודה גדולה מאוד, שהיא בעצם להצליח ולהתבונן בעניין, בעניינו בעצם של היום, במהות של היום. ולכן, במקום דיונים על רלוונטיות של צום, הדיון האמיתי הוא צריך לעסוק באמת ברלוונטיות, במובן העמוק שלו. מה צריך לתקן? מה הבירור? מה התיקון? מה העניין של צום עשרה בטבת? וזה מה שננסה לעשות. צריך לעשות את זה בכל שנה ושנה, וכל פעם בהערה חדשה, ובהתמקדות חדשה, ובכל צום צריך לעשות בזה. ואם כן, אנחנו נכנסים לעניין הזה מתוך מה שאמרנו היום בסליחות האשכנזיות. אבל לפני הסליחות, הפסוק המרכזי שהזכיר הרמב״ם, כתוב בחזקאל פרק כ"ד, ויהי דבר השם אליי בשנה התשיעית בחודש העשירי בעשור לחודש לאמור. בן אדם, כתוב לך את שם היום הזה, את שם היום, את עצם היום הזה, שמח מלך בבל אל ירושלים בעצם היום הזה. זאת אומרת, בזה היום שבו מתחיל המצור. הרב צבי יהודה הכהן קוק היה אומר, זה היום שהוא התחלת של כל החורבן של ירושלים. היום הזה, בעבר נתנו כמה שיעורים על עשרה בטבת מזוויות שונות, היום ניגע בזווית אחרת, ונצמד לדברים של הרב צבי יהודה בשיחות שלו למועדים, לנקודה אחת שאותה נרחיב ונפתח בעזרת השם. ואנחנו נכנסים לזה מתוך בעצם הסליחות שאמרנו היום בתפילה בבוקר, הסליחות האשכנזיות, שם אמרנו, אזכרה מצוק אשר קראני, בשלוש מכות בחודש הזה היכני, גידעני, עניעני, עני, אחתה אילעני, דאחני בשמונה בו שמאלית וימנית, הלא שלושתן קבעתי טענית, ומלך יוון, אינסני לכתוב דעת יוונית, על גבי חרשו חורשים מריחו מענית, זועמתי בתשעה בו בכלימה וחפר, חסך מעלי מלעוד וצפר, טרוף טורף בו נותן אמרי שפר, הוא עזרא הסופר. יום עשירי צובה, עזוב, שב. יום עשירי צובה בן בוזי החוזה, כתוב לך בספר המחזה לזיכרון לעם נמס ונבזה את עצם היום הזה. שלושה דברים בעצם קרו לנו בתוך המציאות הזאת בעצם של העשרה בטבת, ח' בטבת, ט' בטבת ועשירי בטבת. האחד זה תרגום התורה הלבנית באמת תלמי המלך, השני זה בח' בטבת, בט' בטבת אמיתת עזרא הסופר, ויש מקורות שהוא נפטר בעשירי בטבת היום, ועשירי בטבת שבו שמח מלך בבל, מתחיל המצור על ירושלים. כן, אחד זה בעצם הגלות, בחורבן בעצם בית ראשון, גלות בבל, השני זה אמיתת עזרא הסופר, זה תקופת בעצם פרס ומדי, התקופה של פורים, והשלישי זה כבר אנחנו נמצאים בעצם במלכות השלישית יוון, ולזה כמובן הצטרף קביעת הרבנות הראשית לישראל שעשרה בטבת הוא יום הקדיש הכללי לכל מי שמקום קבורתו, שיום פטירתו, סליחה, לא נודע, ובעצם קדושי השואה שרבים אנחנו לא יודעים את יום פטירתם, וזה כבר המלכות הרביעית, מלכות רומי. ואם כן, יש פה איזה עניין שעובר במהלך הגלויות כולם, וניכנס דבר ראשון ובעיקר לעזרא הסופר. אנחנו צריכים להתבונן בדמות של עזרא, ומה שנעשה בשיעור הזה זה אפס קצהו. אבל זה הנקודה הראשונה להתבונן מה צריך לתקן בעקבות עזרא הסופר. כי אנחנו בעצם בצד אחד, בחינה אחת של התעניות של היום הזה, זה מיטת עזרא הסופר. אף צודא אומר כמו שיש תענית על יום שנפטר אביו, זה יום שנפטר הרבה של כלל ישראל. הרבה של כלל ישראל, זה עזרא הסופר. הרבה של כלל ישראל. למה עזרא הוא הרבה של כלל ישראל? בואו נעסוק מעט בדמות של עזרא. הגמרא אומרת במסכת סנהדרין בדף כ"א עמוד ב' בואכה לכ"ב עמוד א', תנא רבי יוסי אומר, ראוי היה עזרא שתינתן תורה על ידו לישראל, אלמלא קדמו משה. היה ראוי עזרא שהוא זה שייתן תורה לישראל, שקדמו משה. זה להבין איך חז"ל תפסו את עזרא. יש לנו גדולי עולם בכל התנ"ך, גדולי עולם. איך חז"ל תפסו את עזרא? שראוי שתינתן תורה אלא שקדמו משה. מאיפה לומדים את זה? מאיפה הגיעו לה לתת כזאת מעלה לעזרא? ומשה אומר, משה עלה אל האלוהים, זה הפסוק של פרשת יתרו, כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל, זה הפסוק של קבלת תורה. בעזרא הוא אומר, הוא עזרא עלה מבבל, מעלייה אמור כאן תורה, פעלייה אמור כאן להלן תורה. עזרא עלה מבבל לארץ ישראל, איך אפשר להקביל את זה למשה רבינו שעולה להר סיני לקבל תורה? המהר"ל מסביר בחידושי אגדות, מחבר את זה לגמרא בברכות דף ד', שם כתוב, עד יעבור עמך השם, עד יעבור עמזו קייניתא, יש ביאה ראשונה וביאה שנייה. ביאה ראשונה זה הביאה של יהושע בן נון, הגיעו לארץ ישראל, כיבוש הארץ. ביאה שנייה זאת הביאה של עזרא, הביאה בעצם בזמן עזרא. זאת הביאה השנייה. תתבוננו במושג הזה לעומק, גם בהקשר של המסך שאנחנו לומדים, תראו עומקים גדולים. כי אם סוס חתן הכלה יסיס עלייך אלוקייך, כן? כי לך יקרף ציבך ולרצח בעולה. יש פה קשר עמוק של גילוי שכינה בארץ. אבל זה הקערת סוגריים. בכל מקרה כתוב בגמרא בברכות דף ד' שיהושע, היה שם ניסים עצומים, אבל אצל עזרא היה גם ראוי של ניסים עצומים אלא שגרם החטא. זה הביאה השנייה בזמן עזרא. מחבר המהר"ל את מה שנאמר בגמרא בברכות על יהושע וביאה ראשונה למשה רבינו כאן עם העלייה לתורה. כי בעצם משה ויהושע זה המהלך הראשון של להוציא את עם ישראל ממצרים ולהעלות אותם אל הקודש של תורה, ומתוך זה הגעה לארץ. ועזרא הסופר, ועוד מעט נראית מפעלו, זה להוציא את עם ישראל מהגלות של בבל ומהגלות בכלל שהייתה, ולחזור מתוך תורה לארץ ישראל, ולכן זה מהלך דומה. עזרא זה תורה כלל ישראלית, תורה ציבורית, עם מבט ציבורי גדול. איך מנחילים תורה לעם ישראל, מתוך שיבת ציון. החיבור העמוק הזה במבט כללי לבניין האומה, בארצה, מתוך מורכבות קשה ביותר, הרבה יותר קשה משל היום. 44 אלף עולים, זה הכל. מי עלו איתו? תכף נחזור על מה שכולם יודעים. אבל עזרא מוקבל למשה רבינו. מאיזה הקשר? לקיחת אחריות של בונים אומה, קדושה. מחוברת לתורה שהולכת לארץ ישראל. זה הנקודה. ואנחנו מוצאים להרחיב את הנקודה הזאת. המשנה הראשונה באבות. משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע, ויהושע לזקנים, וזקנים לנביאים, ונביאים מסרו לאנשי כנסת הגדולה. הם אמרו שלושה דברים, הביאו מתונים בדין, והעמידו תלמידים הרבה ועשו סג לתורה. אנשי כנסת הגדולה, 120 הזקנים, שהאחרון שבהם זה שמעון הצדיק, שהוא המשנה השנייה במסכת אבות. הרם אומר בהקדמה ליד החזקה, בדינו של עזרא, הם הנקראים על שכנסת הגדולה, והם חגי, שחריה, המלאכי, יש דעה שמלאכי זה עזרא, דניאל, חנניה, מישאל, עזריה, נחמיה בן חכליה, מרדכי בלשן, זרובבל, הרבה חכמים מהם, תשלו 120 זקנים, האחרון הוא שמעון הצדיק. זאת אומרת שמה? זאת אומרת שבעצם, אנשי כנסת הגדולה, זה עזרא ובדינו, הכל סביב עזרא, הוא הרבה שלהם. הוא של אותה הסנהדרין הגדולה, אנשי הכנסת הגדולה. ומה המסר שלהם? הביאו מתונים בדין, עמידו תלמידים הרבה, ועשו סייג לתורה. אני רוצה להתמקד בעמידו תלמידים הרבה. עמידו תלמידים הרבה, זו הייתה מהפכה של עזרא, שאחרי כן המשוך את דרכו בתילל. עמידו תלמידים הרבה. להעמיד תלמידים הרבה זה כבר כולל גם את הלל ואת שמי, ששיטתם הייתה, שבית שמי שיטתם הייתה להעמיד תלמידים באיכות, ושיטת בית הלל להעמיד תלמידים גם בכמות. אפילו לפעמים זה בא על חשבון האיכות. עזרא בסק בשני הדברים האלה. אבל להעמידו תלמידים הרבה זה עזרא חשב מה אני עושה להנחיל תורה לעם ישראל. ושהוא עסק בדבר הזה, עזרא סידר ותיקן כמה עניינים. ואחד הדברים שעזרא עשה לאחת הדעות בסנהדרין, זה שהוא שינה את הכתב. הכתב היה הכתב השורי לאחת הדעות, והוא שינה את הכתב. בצורה כזאת שהכתב הפך את הכתב שיש לפנינו, שהוא קל לקריאה, הוא קל בעצם, הוא מונגש לכולם. והסיבה למה הכתב היה כתב לא מונגש ולא ברור. הכתב הדעץ הוא כתב שבעצם מאוד קשה, הקריאה שלו הוא מאוד 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 סבוך. ובלי להיכנס עכשיו לסוגיה שפעם עסקנו בה בהרחבה, מה מעיקר איך ניתנה התורה, אם זה הכתב העממי, אבל התורה ניתנה בכתב שלנו היום, או שזה עצמו השתנה, לא, עיין שם, לזה אני לא נכנס כרגע. אבל עזרא שינה את הכתב, ופתח לעם ישראל את לימוד התורה. ותמיד אנחנו מזכירים בזה את המשך חוכמה. המשך חוכמה אומר, על הפסוק בדברים למד א', הייתה אל הכהנים בני לוי, והוא מביא את הירושלמי בסוף יבמות, שרבי דוסה בן טורקנס אמר שהוא ראה את רבי אלעזר בן עזריה. אותו רבי אלעזר בן עזריה, שכשמינו אותו להיות ראש הישיבה יחד עם רבן גמליאל, הוא סילק את שומר הסף, ואמר גם מי שאין תוכו כברו, כי היה אומר רבן גמליאל, רק מי שאין תוכו כברו ייכנס לבית המדרש. הוא סילק אותו, את שומר הסף, ואמר רבי אלעזר בן עזריה שכולם ייכנסו. גם מי שאין תוכו כברו. כל מי ששייך להגדרה הזאת. ולמעשה נוספו 400 ספסלים, יש לנו 700 ספסלים בבית המדרש, וכל אחת שהייתה בספק בערותה ביום הזה. זו הסוגיה במסכת ברכות. אז מביא המשך חוכמת הירושלמי בבמות, שראה רבי דוסה בן אוקלס רבי אלעזר בן עזריה, וקרא עליו, נער הייתי וגם זקנתי ולא ראיתי צדיק כעזב. מכירו אני שהוא דור עשירי לעזרה, הוא היה צאצא של עזרה רבי אלעזר בן עזריה, ועיניו של עזרא, של רבי אלעזר בן עזריה, דומות לעיניים של עזרא. שואל המשך חוכמה, מה פשט? וכי רבי דוסה ראה את עזרא? יש תמונות של עזרא? מישהו יודע איך נראו העיניים של עזרא? אלא מסביר המשך חוכמה, עיניים זה הנהגה, עיני העדה. אומר רבי דוסה בן אורקנס, הנהגת רבי אלעזר בן עזריה זאת הנהגת עזרא. של פתיחת השורות. פעם הרחבנו בזה בשור אחר, ואני לא רוצה עכשיו להיכנס לזה. איך רבי אלעזר בן עזריה דרש באותו יום תחילת מסכת חגיגה, כמו שמסבירים שם תוספות, שיבואו ילודים לבית כנסת, אפילו שעושים רעש, ונשים למעמד העקל, הוא פתח את התורה על הרבים בהמשך של עזרא. ועזרא, עבודה שלו הייתה, אנחנו צריכים תיקון כולל, שתורה תהיה בכל מקום. בכל מקום יהיה תלמוד תורה. לפני כן לא סתם התורה הייתה חסומה, הרב קוק מסביר את זה בכמה מקומות. התורה הייתה חסומה בכתב שלה, כדי שיהיה שליטה של הבית דין הגדול בכל העם, ולא יהיה מציאות שיתרבו מחלוקות בישראל. אבל עזרא הבין שהגיעה השעה שאם לא נפתח את השורות, בטח אם יתמעטו תור הנבואה, הרי הוא סוף הנבואה. אם מלאכי הוא עזרא אז הוא עוד נביא, ואם זה לא מלאכי אז הוא כבר לא נביא. וצריך ממילא לתקן תורה לרבים, כל תורה שבעל פה, זה מאחרי כן, מאנשי הכנסת הגדולה, ואחרי זה שמעון הצדיק וכל המשך הזוגות והתנאים והאמוראים וכל מה שמפהם אנחנו חיים. ועזרא מבין שצריכים לפתוח את הכל. אבל כשעזרא פותח את השורות, הוא לא רק פותח. הוא דואג לתנועת משלימה, הפחית משלימה של קדושה. הוא פותח ומקדש. 10 תקנות תיקן עזרא, אומרת הגמרא מסכת בבא קמא, דף פ"א עמוד א', דף פ"ב עמוד א', בואכה עמוד ב'. 10 תקנות תיקן עזרא. ומה הוא תיקן? הוא תיקן שקוראים במנחה בשבת משום יושבי קרנות, שלא יתבטלו בשבתות, אז לחזק שבע בכנסת תפילת מנחה, קריאת התורה כלומר. הוא תיקן שקוראים בשני וחמישי, אז זה כבר משה רבנו תיקן, אבל הוא תיקן שמה 3 עולים, 10 פסוקים, לחזק את כל מעמד הקריאה הציבורית, שיש עכשיו קריאה בציבור, או, קריאה בתורה. הוא תיקן שדנים בשני וחמישי, כי אז בעצם אנשים בעצם מגיעים לבית כנסת, מגיעים לנמצאים הסופרים, הוא מחזק את הקשר בין דין לבין קדושה, לבין בית כנסת, לבין תורה. הוא תיקן שאוכלים, שהוא מחפשים בחמישי בשבת, בגלל כבוד השבת, להתכונן לשבת, להתכונן, ליצור תקנות שבונות מה זה השבת בעם ישראל. כמה זה עמוק. עולים לארץ עם עזרא, ועדיין רוב עם ישראל בגלות, ומה זה השבת בכל מקום? איפה שהודי לא יהיה שבת, זה מעין עולם הבא, הוא מוגן מכל הגלות שיש בו. שיוכלים שום בערב שבת, משום עונה, לחזק פריה ורבייה, ושתהיה אישה משכמת ואופה, ביום שישי שיהיה פת מצויה לעניים, הכנסת אורחים, שתהיה אישה חוגרת בסינר, משום צניעות, שתהיה אישה חופפת ותובלת, חופפת זה, תובלת זה דאורייתא, תיקן חפיפה, כלומר לחזק את הטהרה, שיעור אוכלים מחזרים בעיירות, שיהיה תכשיטים לנשים שלא יתגנו על בלם, לחזק זוגיות בריאה. קדושה זה צניעות, קדושה זה גם בית שיש בו שמחה בין איש לאשתו, שיש בריאות זוגית, שיש שמחה בין בני הזוג, לחזק את התא המשפחתי. תיקן תפילה לבעלי קרעים. מה זה תפילה לבעלי קרעים? זה דאורייתא, לא לתארות. הוא תיקן תבילה שלא לומדים תורה משבעל קרי לפני שהוא טבל. זה לא התקבל בציבור, הוא התקבל ואחר כך בטל, כי כבר אמר רבי יהודה בן מטרה, מסכת ברכות, אחרי שכבר יש משנות שבנויות על התקנה הזאת, שדברי תורה עם כאש, מה יש לו מקבל תומה, אף אפשר גם בלי שאדם טבל. אבל מה עזרא רצה בעצם? הוא כל כך פתח את התורה לרבים, רגע, ואתה בעל קרי, תטבול, אתה מדבר עם הגדורה הקדושה. אחרי זה התקבל שהתורה היא מעל זה אפילו, היא לא צריכה. הרב עוסק באחת הפסקאות, שכל הכיוון של לטבול במקווה והחסידות החדשה, מה שהיא חידשה, זה לחדש מחדש הדמיון והבשר, הגוף יהיו מחוברים כמה שיותר בעצם אל הקודש. לא רק השכל, מגמת החיים תהיה מחוברת אל הקודש, תהיה קשורה אל הקודש. כלומר, עזרא מנסה לבנות חיים בריאים, חיים משפחתיים, צניעות, קדושה, יחס אל התורה ופתיחת השורות. כמות ולחזק את האיכות. הוא הולך בתנועות משלימות, כי כמות לבדה יכולה להוריד את הרמה. והוא פותח ומנגיש, ועזרא הסופר פה, הוא הסופר של הדור, הוא אחראי על התורה של הדור. הוא לא רק כותב ספר תורה, הוא כותב ספר תורה של דור שלם. מחבר את כולם לתורה, עם גישה נכונה לתורה. איך צריך לגשת לתורה? והדבר הזה מוביל אותנו לנקודה הבאה. עזרא, למעשה, עולה לבנות את בית המקדש, לבנות היישוב היהודי בארץ ישראל. עשרה יוחסין עלו מבבל, פרק רבי בקידושין, המסכת שאנחנו לומדים. כהני, לוויי, ישראלי, חללי, גירי, חרורי, ממזרי, נתיני שתוקי הסופי. והגמרא בהמשך מבארת שם דברים מדהימים. רש"י שם מביא בדף סמכתת עמוד ב' והבינה בעם, שעזרא מתבונן בעם, למה? הוא לא מצא קשרים מהלוויים. היו או לוויים קשרים שהם היו, אבל איך נשאיר את שיר השם שקרתו לעצמם צבאות ולא יכולים לעבוד? או לוויים פסולים. אבל לוויים קשרים הוא לא מצא, כי היו יושבים בבלבל בשלווה, והעולים בירושלים היו בעוני בתורך המלאכה ובעמד כל סביבתיה. מי עולה איתו? דווקא אנשים הקשרים לא עולים, זו בארץ ישראל סכנות, בעל בגן, בעיות של עוני, כסף, רוחניות, אני מסודר בבבל. ועזרא, האיש הענק הזה, עולה עם ממזרים, עם פסולים, הגמרא עכשיו אומרת אל מלך, אנשים שמעשה סדום ועמורה, עלו שם אנשים השם ירחם. את היישוב היהודי בבית שני בארץ ישראל, הקימו אנשים שאחוז גדול מהם רחוק מאוד מתורה ומצוות. מוכר לכם? כן.
זה מזכיר גם את העלייה שהייתה פה.
בדיוק, בדיוק, ודאי. לגמרי. לא תל מלך ברוך השם, אבל, וזה עזרא שהוא עולה. ויש לו עין פנימית להסתכל עליהם. הוא אפילו, יש תקנת עזרא כלפי הלווים, עם מעשה ראשון על זה שלא עלו, שהוא הקפיד עליהם. אבל עזרא רואה בעין טובה, כל מי ששותף לבניין העם והארץ, רואה בעין טובה, וכעבור 20 שנה מהעלייה של עזרא, הוא עושה שם מעמד שלם שבו הוא מעורר את כולם לפרוש מנשים אסורות להם. היה שם בעיות קשות של נישואים, אסורים של גדרי עריות. 20 שנה הוא חיכה. הם הבנים שכה מה שאומר, זה יסוד. שכל כל בונים את יישוב הארץ, שגמרה בעבודה זרה, שכיבוש הארץ קודם לביאור עבודה זרה. כל כל בונים את הבסיס, ואז שהגיע הזמן, הוא מתחיל לקדש את המשפחות. הוא מתחיל לקדש את כל התא המשפחתי שם, כי הכל תלוי בתא המשפחתי. הוא כל הזמן פועל לקדושה, ליישוב הארץ, להפצת התורה, להנגשתה, לרומם את היחס אליה. הוא הרבה של כלל ישראל. הוא בונה את כל האומה בארצה מחדש. ראוי שתינתן תורה על ידו. זה מי שנפטר לנו בעשרה בטבת או בתשעה בטבת, לפי הדעות השונות. אומר הרב, הרב קוק זצ"ל, בגרת שינו ד', משפט קטן. מה שכבודו אומר לרדב"ז תמיה, שפושעים העומדים על ימיני והרים לנגדים הזו, מטמיע לפושעים, אתה לא רואה שמי שעזבו תורה ומצוות, הם תומכים בך, הרב קוק? מה זו פליאה? העניין החומרי של הרעש האיסור שמביא ליישוב אל ארץ הקודש, זה מקרים הכל. על כל שאני מדבר להגן בזה, מקרים שאני עושה זה דבר טוב. הערים שמית אני רק בצד הרוחני, אני אדלק קצת סליחה. וכבר היה במעזרה. שכמה גדולים וטובים לא רצו לשאת אישור בארץ ישראל ונשארו בבבל. ועזרא לקח עמו את הפסולים שהוא מעשיהם כאורים, והיה עולם ראוי להיות נהפך לתל מלך מפניהם. היו מחללים את השבת גם בארץ ישראל. מכל כך גרם הדבר שעדי צמיחת ישועה זו נבנה בית שני, שזכינו לדור לפרסום תורה שבעל פה והרחבת זרות חכמים, והתפשטות תורה בישראל כמו שכתוב בספר החלות, שעיקר הדרה של תורה על ידי היה הבית השני, וכן יהיה בעזרת השם בימינו. על ידי מה שנחזק את היישוב ההולך והאור בעזרת השם. בבית שני, שרוב תורה שבעל פה שאנחנו לוחזים בה, זה לא בספר הנביאים. זה בעיקר ממה שנולד בבית שני. שהוקם ממה? מהמפעל של עזרה עם עשרה יוחסין, שחלקם הגדול היו פסולים. שטוקי, אסופי, ממזרים, נתינים, חללים. לא עובד העסק כביכול. ועזרה דרכה מרים את הכל. כי לא מסתכלים פה קראים, על היהודי הזה לבדו, על הבעיה הזאת לבדה. מסתכלים על בונים ומה בארצה. עכשיו, מתוך המבט הציבורי הכלל ישראלי הזה, צריכים לטפל בהמון בעיות פרטיות, ומטפלים בהם. זה היה עזרה. זה עזרה. לראות את המכלול. להבין מה מבחינה אסטרטגית מנחילים תורה לעם ישראל. בתוך זה מקדשים ובונים ויוצרים תנועות משלימות ותקנות שהתפשטו לבנות חיים בריאים של תא משפחתי, של שמחת איש ואשתו, וצניעות וקדושה ויחס לתורה עם תפילת בעלי קראים ודאגה לעניים ותקנה של לא יהיה יושבי קרנות ולחזק את בית הכנסת, ליצור בריאות כוללת שכזאת. זה עזרה. אומר הרב טייכטל, קדוש השם, אם הבנים שמחה, נרצח בשואה. באמת תנועה זאת העלייה, או כך הוא כותב בהקדמה השנייה, לעלות ולשוב לארץ ישראל אב חדשה היא. כבר נתעוררו בגדולי וצדיקי העולם לפני שנים קדמוניות, כאשר הבאתי לאל. אחיין שהייתה אז תקופת אחריות לישראל לאושים בארצות הגולה בשום ושלווה, לא הייתו אוזן לדברים הנאמרים, שהם ישבו בגלות ולא רצו לעלות עם מי שעלו לארץ ישראל. ועיין ראשי בקידושין שהבנו את הראשי הזה, שהשלבים, מי שעליהם שלווה לא רצו לעלות, הקנים והמדוקאים עלו. והוא מביא פה, מסדר הדורות, מביא בשם אסמה, אסמה, אסמה לשולחן ערוך, שראה, אז הדרישה בפרישה, בעל הדרישה בפרישה, ראה בספר מעשה ניסים לרבנו אלעזר מגרמייזה בעל הרוקח. עזרה שלח, כך אותה בעל הרוקח, עזרה שלח איגרות לכל הרי הגולה שעלו איתו לארץ ישראל. הגיע מכתב כזה גם למדינת אשכנז, לברמייזה. שדרו שם ישראל, ושיבו שבו אתם בירושלים הגדולה, ואנחנו פה נשב בירושלים הקטנה. שם, באשכנז, בברמייזה. כן, אתם יודעים מה זה ברמייזה? הפרעות של מסע הצלב, שעליהם יש אבלות לחלק מנהגי אשכנז, מתחילים מאלף ביער עד שבועות, כי אז היה עיקר הפרעות, בשפרה, מגנצה, וברמייזה. קהילות שום. היו חשובים אז מאוד בני השרים והרלים, היו השרים גדולים וישו שם שלום שלווה, והביא שם בשם אסמה, שלכן שכחים גזרות גדולות וקשות בארץ אשכנז, ובקהילות ברמייזה יותר משאר קהילות. כי חורבן בית ראשון באו ונתיישבו שם, ואחרי 70 שנה שכתב להם עזרה, שבואו גם כן לשם, לא עלו, עיין שם. את זה הוא כותב, הקדוש הזה שנרצח בשואה. הוא כותב שהוא חושב שלכן משם, מגרמניה, יוצא השמד הגדול. מלב אשכנז, והכל בא מהחד שלו, רצו לעלות עם עזרה שקרא אותם לעלות עמו. כך אומר הרב טייכטל שנרצח בשואה. זה מביל ממש. כן, יום הקדיש לכל מי שיום פטירתו לא נודע. יש פה סגירת מעגל עמוקה מאוד. שמח מלך בבל, מצור על ירושלים, מתחיל ההתחלתה של החורבן, של כלל ישראל, זה ירושלים, כלל ישראל בארצו, סביב הקדושה שלו. מתחיל, ההתחלתה. זה התחלת, זה עוד לפני כל החורבן. ואנחנו עוברים לעזרה, שהפטירה שלו זה הפטירה של הרבה של קיסל, איך בונים אומה בארצה. ומתוך זה שעזרה קורה ולא עולים, לא עולים, והוא עושה למרות זאת, ולא עולים. איך היה אומר השלקיש? סנינה לכו לבני בבל, לא אומר, שונא אתכם. אם הייתם עולים כחומה, לא היינו באיפה שהיינו נמצאים. חבל שולטתם כולכם עם עזרה. והמציאות הזאת, אומר עם הבנים שמחה, זה מה שאולי גרם. עצמה אומר את זה על מה שהיה בזמן מסע הצלב. אולי קשור לכל מה שקרה בשואה. זה אנחנו לא יודעים לבוא בסוד השם. אבל אנחנו מבינים כמה המבט של עזרה היה לא להביט ולהסתכל שהנה זה כל כך חלשים ורחוקים. בונים אומה בארצה עם מי שיש ומסתערים קדימה. קדימה הסתער. ולא בשם ההסתערות הזאת אם מבטרים על הקדושה, ולא בשם הקדושה לא נותנים לתהליכים לקרות כמעט. אז יחכה 20 שנה עד שהוא יגיד להם, אבל הוא יגיד להם. זה מוביל אותנו לנקודה הנוספת, שזה תרגום התורה ליוונית. המסכת סופרים, פרק א', כתוב כך, מעשה בחמישה זקנים, שכתבו לתלמי המלך את התורה היוונית, והיה אותו יום קשה לישראל כיום שנעשה בו עגל, שלא הייתה התורה יכולה לתרגם כל צורכה. שוב מעשה בתלמי המלך, שכינה 72 זקנים, והושיבם ב-72 בתים, לא גילה על מה כנסם, נכנס אחר כל אחד ואחד מהם, אמר להם, כתבו לי תורת משה רבכם, נתן למקום מצא בלב כל אחד ואחד, הסכימה דעתן לדעה אחת, כתבו לו תורה בפני עצמה, ושלושה עשרה דברים שינו בה וכו'. אומר רב צדוק, ברסיסי לילה, אות נ"ז על המשנה הזאת מסכת סופרים. התחלת שמד היוונים היה על ידי התקעת התורה היוונית. זה היה על ידי הרגשת העודק נס ישראל, עד שגם מלכי עמים הודו להם. כי בקשת התקעת התורה בשביל שכירו מעלתה וכבוד גדול כבדם תלמי על זה. הכן הייתה על תקעה לידי הכהנים, אבל חכמי ישראל הרגישו זה הפיכת העוד לדבה. למשחית, וגזרו תענית, הוא אומר לא לדבה, אלא למשחית, וגזרו תענית על זה. כמו שאמרו מגילת תענית שהחושך בא לעולם השלושה ימים, שהוא הפך העוד, שהוא זיו ואור המאיר לכל בעל העולם. לכאורה בחוץ שתלמי המלך ביקש לתרגם את התורה ליוונית, זה היה לכאורה, וואו, הצלחה כבירה, כולם רוצים לדעת מהתורה הקדושה, נהדר. וחכמי ישראל אמרו, כאן מתחיל הגלות. לכאורה, למה? הרי היינו אפוא אצל עזרא, שהוא שינה את הכתב בתוך עם ישראל, ופתח את התורה והנגיש אותה לרבים, ולכאורה, מה שאתה עושה תלמי המלך, זה מבקש שהנה יהיה תרגום של התורה לכל מקום. סכנה גדולה בתרגום התורה ליוונית, למה זה קשה כחטא העגל? למה זה קשה כחטא העגל? חטא העגל היה לגשת לא נכון אל התורה, להמחיש אותה, לגשת ולחשוב שלעשות פסל מסכה, והנה אנחנו יכולים לחוז בקשר לקדוש ברוך הוא. אפילו אם לא חשבו שזה ממש, אבל יהיה לנו מתווך. זה הגשמה, זה צמצום. ותרגום התורה, הסכנה היא שכשאתה מתרגם אותה, תרגום זה כידוע גימת התרדמה. משהו פה נרדם. תמיד תרגום, אתה יכול לתרגם מלל מסוים, אתה לא יכול להקשר את החיות, לא יכול לתרגם את החיות הפנימית. בסוף, בכל מקום שיש שפה, היא כוללת מעבר למלל, גם איזשהו הבנה פנימית יותר במרקם של האירוע. יש איזו שירה לכל אירוע. ושאתה מתרגם, אתה לא יכול לתרגם את השיר, רק את המלל. משהו פה בהוויית החיים הפנימית של התורה לא עובר. ופה מתחיל חושך. שהלכורה באותו רגע לא היה חושך, אומר רב צדוק. היה משהו מאוד מכובד. אבל מתחיל פה חושך גדול. כי חכמים מבינים שבזמן שם ישראל לא בסיוע, ולא שמתוך קדושת האומה עכשיו דברים יוצאים החוצה, אלא החוץ מתחיל להשתלט על הפנים, וזה יגיע אחרי זה למלכות יוון. שהחוץ ישתלט על הפנים. והרב ציודה על הנקודה הזאת הרחיב בשיחות שלו מאוד. זה נמשך עד היום. בהשתלטות על היחס לתורה בתפיסה אקדמית. לא בתפיסה האקדמית במובן של חקר רציני, ושאלות חשובות, וביקורת של לבוא ולשאול שאלות יסודיות, זה כל בית מדרש. יש, אין בית מדרש בלי ביקורת שחושבים, מבררים ומדייקים של הדברים מוכרחים. אלא פגיעה בקדושת התורה. פגיעה בקדושה שיש נשמה על התורה. שיש נותן התורה. שדברי אלוקים חיים. פגיעה ביחס לקדושת משה רבינו. איש האלוהים. איך לא יראתם לדבר בעבדי במשה? זה מה שנאמר לאהרון ומרים. אנחנו אומרים שש זכירות כל יום בסוף התפילה. אחת הזכירות זה, זכור את אשר עשה השם אלוקיך למרים. יש שני פירושים. אולי ראוי לכוון, כל יום שומעים את הזכירה הזאת בשני הפירושים. אז יש את הפירוש הפשוט, לשון הרע. נדמה לי שהשל"ה הקדוש אומר, שמה שהכוונה שם לזכור, זה את הזילות במשה רבינו. זילות כלפי משה רבינו. איך לא ירדתם לדבר בעבדי במשה? מי זה משה? וזה מרים ואהרון. גדולי עולם. אהרון עם ענני הכבוד, מרים עם הבאר, גדולי עולם, צדיקים עצומים, אתם ומשה לא אותה מדרגה, לא אותה מדרגה. ושיש זילות ביחס למשה רבינו, שיש זילות ביחס לחכמי ישראל שהם המשמשים של משה רבינו. כל מי שחי בבית מדרש יודע שזה הפוך לגמרי מהמחשבה שלכן, אסור לשאול, אסור לברר, אסור, בדיוק הפוך, תברר, תקשה, אבל מאיזה גישה? מול מי אתה עומד? איך אתה ניגש? וזה לא בשביל לחסום קושייה כלשהי, זה בשביל לא לחסום את התשובה. למה? כי יש נשמה לדברים. יש נשמה לתורה הקדושה. ושמראש ניגשים לזה כאל סיפורי אגדות, האחים לא יודע מה, או ניגשים לזה כאל איזה משהו מארכיאולוגי, מהפרה-היסטוריה, אין קשב להבין עומק. כל דבר נסגר ברמות נמוכות של תירוצים עלובים, שכל בחור בשור א' מתחיל, אף פרק את זה אחרי שתי דקות. קדושת התורה. התורה צריכה לצאת החוצה ולהשפיע בכל העולם. אבל שהוא פח, האיזון, שהתרגום הופך להיות עכשיו מגמה שבו יוון תתחיל להיכנס לבית המדרש. הרב אומר בעיניה, כיוון שנכנסו יוונים להיכל, עצם הכניסה לפני מה שהם עשו, מה קיים בקודש? מה זה בית מדרש? מקום שבו דורשים את השם. מה, איך אתה ניגש לבית מדרש? בדברי חולין? איזה ספר נכנס לבית מדרש? מחוץ לבית מדרש כל דבר צריך לחקור ולברר. יש הרבה מקצועות חול, מקצועות מדעיים, הכל חשוב. בית מדרש זה בית מדרש. פה התורה הקדושה. פה דורש להבדיל בין קודש לחול. ולהבדיל בין קודש לקודש קודשים. יש גם בתורה מדרגות. להבדיל. תורה מעל נביאים וכתובים. יש מדרגות בקודש. ושמטשטשים את המדרגות בקודש, יש סכנה עצומה. וזה עוד נקודה שהשתלשלה מתוך הימים האלה של עשרה בטבת. וזה הכל הכל התפרטות שמתחיל להתחלת של חורבן ירושלים. כי ירושלים זה האומה סביב קדושתה בארצה. כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים, הקדושה של ירושלים, היא מלכות ישראל, ריבונות יהודית, בחוברת. ופה התחילה התחלת. והתחלת הזאת שהתחילה, אני רוצה להזכיר מה שאומר אבו דרעם בהסבר של הדין בשולחן ערוך. הרי כידוע, בכל הצומות, לא מדבר עכשיו על יום כיפור, בכל הצומות דה רבנן, לא יכול להיות מצב עכשיו, לצורך העניין, שיצומו ביום שישי, שלא ייכנסו לשבת, ואם זה היה בשבת, אז ממילא נדחה, אז הצום יידחה ליום אחר. אם עשרה בטבת האכל בשבת, היה דוחה שבת, כי את עצם היום הזה, בעצם היום הזה, דיברנו על זה פעם שור שלם, ולכן לא הדור ראש דואגים שלא יצא אף פעם עשרה בית שבת, אבל עשרה בטבת יכול לצאת אגב ביום שישי. ונכנסים לשבת ככה. כן? עצם היום הזה, כי יש פה נקודה ראשיתית, שמן פה התחיל, פה השורש, אחרי זה החורבן. מבחינת האבלות, תשעה באב הרבה יותר חמור. הצום הרבה יותר חמור. מבחינת השורש, עצם היום הזה, מפה יהיה כל ההסתעפות. מפה יתחיל כל ההסתעפות, כל נפילה, מה שאחרי זה נאבד אצל עזרא. עזרא הסופר, מה שהוא בונה, וצריך לבנות להרים מחדש את כל מה שנפל. והוא עושה את זה, והאבלות עליו מסבירה מה צריך לעשות כדי לחזור לירושלים. ומשם זה נפל לתרגום התורה ליוונית, שמשם יש את כל הקרירות ביחס לקודש, אז אי אפשר לעסוק בעזרה הסופר, אלא זה כבר עיסוק חיצוני בתורה. זה כבר הנגשה חיצונית, זה כבר לא בעניין הקודש. זה כבר לא בא עם הפרדה מנשים מוחיות. זה כבר לא בא עם צניעות. זה כבר לא בא עם יישוב הארץ, זה כבר איזה משהו לוגי, משהו סמלי כזה. אין לזה כוח לבנות אומה בארצה. כל הדברים הללו משתלשלים. עד כמו שראינו המקום הזה, שלא נודע מקום פטירתם, זמן פטירתם, סליחה. ויש לזה כבר עיבוד. היהודי הוא סיפור, והוא נעלם בתוך האובדן של הגלות. כל זה זה השתלשלות. מהנקודה העמוקה ששמח מלך בבל על המצור. אני בכלל לא מצליח להבין מאיפה ואמינה שהיום הזה כבר לא רלוונטי. אני לא מצליח בכלל להתחיל מאיפה זה מתחיל. יש כל כך הרבה מה לתקן פה. ופה אני רוצה להגיד משפט אחד, לצטט מהרב ציודה, בשיחות של המועדים, שיחה הראשונה, עוד, במספר 6, תיקון הזעזועים. עיקרו של הצום אינו במניעה מאכילה וסיגופים. אלא בתיקון ותשובה של היסודות החורבנים, כדברי הרמב״ם. עניין היום הוא להרבות בתיקון של כל אחד, של כל ישראל, לדי תשובה ביחס לשלושת הדברים. כלומר, כמובן שחייבים לצום, אבל העיקר הוא לא הצום לבדו, אלא לעסוק בבירור, לעסוק בתיקון. ואומר את זה שלושה דברים. לעומת המצור על ירושלים, יש להבריא חומות ירושלים. תיקון צריך להתפשט על פני כל הארץ. יש להרבות בבניין ירושלים, מצידה החומרית ומצידה הרוחני. כי ירושלים תושב רק מתוך גדלות של תורה. אני אומר קודם כל מה הרב ציודה אומר, ואז אני רוצה לחזור לדברים עם הרחבות או תולדות אלינו. אני יודעתי, פה בגזרה שלנו, בנוף הגליל ובכלל, וכל כל מה הרב צודה אומר. הדבר ראשון, לחזק מול המצור של ירושלים, להבריד חומות ירושלים. הדבר השני, זה גם עניין התיקון לעומת היורצייט של הרבי שלנו, עזרא הסופר, הרבי שלנו, המבין בתורת אלוהים, כך הוא נקרא, המבין בתורת אלוהים, הוא מבין. יש לחזק בכל תוקף את ביצרון התורה, ולהרבות ביגדיל תורה ויאדיר. כמלחמת עזרא נגד חילול שבת, ונשאת נשים נוחיות, נוסיף קדושה ורוחניות. יחד עם זה לתקן מבכה מכל עמו, יהיה לו אב אמו ויעל ירושלים, ולהרבות עלייה לארץ, עלייה בגוף הנפש, עלייה לכל חלקי הארץ. שכחתי אולי להזכיר, שעזרא, כן, הפסוק הזה, עזרא בעצם כתוב בבבא בתרא, שעזרא כתב ספר עזרא, ודברי הימים עד לא. שאלה שמה זה עד לא. אבל מי שיסתכל, עזרא, הפסוק האחרון בדברי הימים, זה הפסוק הראשון בעזרא. והפסוק האחרון בדברי הימים, זה מי בכם מכל עמו ויעל, כלומר עלייה לארץ ישראל. התנ"ך נגמר בלעלות לארץ ישראל. זה התנ"ך. מה זה התנ"ך? שורה סופית. תגיד לי את הפסוק האחרון. נו, מי מגיד לי את הפסוק האחרון? מי פותח פה דברי הימים רגע? מי פותח? דברי הימים. קדימה, תחרות, מי ראשון? הפסוק האחרון בדברי הימים. איזה מתח. מי ראשון מוצא? כן, הפסוק האחרון בדברי הימים. מי מצא? בכבוד.
קורש.
יאללה, קדימה. ידידיה.
כה אמר קורש מלך פרס, כל ממלכות הארץ נתן לי אדוני אלוהי השמיים, והוא פקד עליי לבנות לו בית בירושלים אשר ביהודה, מי בכם מכל עמו אדוני אלוהיו, אמו ויעל.
ויעל, זה היה ככה נגמר התנ"ך. עכשיו תדקו את תחילת עזרא, זה חוזר אותו דבר. לעלות לארץ ישראל. יש פה מהלך אלוקי, מסובך, דרך קורש שהחמיץ, היה נשיא העולם, התחיל טוב עם עם ישראל, פתאום כבר היה גזרות אחרות, אבל המהלך שהתחיל איתו ממשיכים, כי זה מהלך אלוקי. כה אמר השם נמשיכו לקורש, עסקנו בזה גם שיעור שלם, בטעמים שם ובסוד שלהם, קצת הסוד שלהם. אם כן, הנקודה השנייה, אומר הרב צבי יהודה, הרבה שלנו, עזרא הסופר, לחזק את ביצרון התורה, יגדיל תורה ביאדיר, להילחם בבעיות הרוחניות, אבל לרומם מתוך מבט חיובי, ולרומם את השיבה של עם ישראל לארצו, מתוך שותפות. ג' לעומת תרגום התורה לשפת הגויים, יש לעסוק בהבראה רוחנית ותרבותית של כל הדברים שזועזעו בגלות. ולסלק את כל דרכי התאומה בדרכי הלימוד, לימוד תורה ועבודת השם אלוקים אמת. יש לעקור את הרוח הרע מתוך המדע, ולהחזיר את שפת התורה למקוריותה. עלינו להקים את העצמאות התרבותית הרוחנית שלנו בכל שלמותה. כשיהיו בנו חכמי תורה אמיתיים, לא נצטרך לטפל בתורת השקר שנמשכה עד האוניברסיטה. עלינו תלמידי עזרא, ועלינו להקים שכינתה מאפרה, לרומם את השכינה, את ירושלים, את תורת ישראל האמיתית. ככל שנגדיל תורה ונאדיר, ככל שנרבה ביישוב הארץ, יותר יאיר אור חדש של תורה בתוכנו, ובתוכנו כל מלוא רוחב ארצנו, ואל כל כלל ישראל. אני רוצה מתוך הדברים האלה של הרב צבי יהודה, לנסות לומר כמה דברים אלינו. קודם כל לגבי באמת הנקודה של לבצר את חומות ירושלים. ואני אומר את זה פה, לחזק להם מחוזקים. תפקידנו הוא לבצר את חומות ירושלים. וכל יישוב בארץ ישראל זה חלק מחומות ירושלים. עתידה ושם תפשט את דמשק, זאת אומרת להרחיב את כל האומה, האומה בשלמותה הרוחנית והארצית. ויש קשר עמוק בין הדברים, אנחנו רואים את זה בחוש, שאיפה שאין קשר עמוק בין תורה לבין האחיזה בארץ, כעבור כמה זמן יש רפיון. לא כי אין מסירות נפש של אנשים לא דתיים, יש מסירות נפש כל עם ישראל צדיקים. אבל האחיזה הערכית בארץ ישראל כערך קדוש, הציונות החילונית כבר לא מדברת עליו כערך כזה. הלוואי ואני טועה. ולהבין שהדבר הזה תלוי בבניין ובקשר לתורה. ופה בנוף הגליל, אני חוזר לדברים ידועים. אנחנו צריכים להזכיר לעצמנו דברים חשובים. אנחנו נמצאים בעיר שהיא המקום הכי קשה בארץ מבחינה דמוגרפית. היא המעוז האחרון לפני שכל גליל תחתון איבד את האחיזה היהודית שלו. לא כל מי שגר פה במרחב שהוא ערבי הוא שונא ישראל. יש בהחלט כאלה שהם איתנו לגמרי, ויש כאלה בהחלט שהם לא. מה שבטוח זה שאם יהיה פה מרחב שלם, שהוא לא עם אחיזה יהודית, זה סכנה קיומית. לכל צפון הארץ, לגליל עליון, לרמת הגולן, לאצבע הגליל, לקיית שמונה, למטולה. אני מאוד משבח את קרן קהילות, שעושים עכשיו מהלך גדול לדחוף כמה שיותר זוגות צעירים לצפון, והם שמו את נוף הגליל כדגל מרכזי בעניין הזה, וזה יישר כוחם. אורי אריאל, השר לשעבר, שנים כבר מדבר על זה. שלא מבינים שאם לא יהיה אחיזה חזקה בנוף הגליל, הכל בסכנה פה. לא למעט ולא להפוקה מכל החשיבות בכל מקום אחר, בצפון ובדרום, כולם קדושים, כולם, וביהודה ושומרון, הכל קדוש. זה לא אחד כנגד השני. אבל צריך להבין את עומק המוצב שלנו. והחידוש שאנחנו מבינים פה, שהכוח בנוף הגיל לעשות את זה, זה מכוח אחדות של עם ישראל, ומכוח תורה של הרמה שמו יחדיו. זה החידוש. לא במאבק כנגד, אלא בחיבורים של תורה, ובחיבורים של זהות, ובחיבורים של עם ישראל עם כל הקבוצות, כולכם יודעים למה אני מתכוון. וזה עבודה. צריך להרגיש שאנחנו עוסקים עכשיו כנגד המצור שהתחילה לירושלים, להרחיב את חומות ירושלים ולבסס אותם. מחר בערב יהיה פה פצצת אחת גדולה ב-12 בלילה, נכון? זה מחר בערב, נכון? מחר? השנה האזרחית? אז תמיד, ברוך השם, יש לי סייעתא דשמיא, אני תמיד מצליח ביום הזה, לא יודע איך, כבר תמיד אני לא יודע, אז אני ישן מוקדם. השירות ולא מהיר אותי כלום, ברוך השם נהדר, לא צריך לראות כל הדבר הזה. אבל המציאות הזאת של מה החוסן והזהות שלנו, מה הכוח שלנו, צריך להבין שאנחנו עסוקים בכמה שיותר יהודים, משפחות, ובעיקר באחדות של תורה בנוף הגליל, לא כנגד. אנחנו לא שונאים גויים. אנחנו לא, שונאים מחבלים, שונאים רשעים, לא שונאים גויים. בני אברהם אבינו, ופנינו באמת באהבה לכל אדם. זה דרכנו. אנחנו תלמידי הרב קוק, אנחנו תלמידי אברהם אבינו. אבל דגל ישראל הוא המוביל. הוא בגאון, בשם אלוהינו דגול, התורה הקדושה במרכז. זה עבודתנו. ועל זה אנחנו צריכים להתמסר. בכל מה שאפשר. וההתמסרות שלנו כישיבה, מעבר זה שברוך השם, עוד ועוד אברכים, וזה נותן כוחות בעיר עצומים. אבל מה צריכים כישיבה? להקים עולה של תורה. בית מדרש כמה שיותר חזק. אני חוזר ומספר וחוזר ומספר, זה חשוב. שבאנו אשתי ואני, לבקשת הרב יצחק, נבדוק לעבור לעיר הנה. אחרי שהרב שלח את רבנו הרב נפתלי להקים פה את המקום הזה, עם החבורה שהגיעה ממעלות, ונכנסנו, אשתי ואנו, נכנסנו לראש העיר אז. שאלתי אותו, למה אתה רוצה ישיבה? אנחנו הולכים ללמוד תורה. אמרתי, להתנדב, ואנחנו נתנדב מה שאנחנו רוצים. לא רציתי שהוא מראש בונה על משהו אחר, שיבין זה ישיבה. הוא אומר לי, שאלתי חברי הראשרים בפריפריה, אמרו לי, איכן שיש תורה, יש חוסן? שאלת, מה עושים עם הנסיגה, עם הנטישה? אמרו, תביא ישיבה, איפה שיש שיבה, יש חוסן ומורל. יש רוח. הוא אומר לי, הרב סגליס, שב, תלמדו תורה, שבו תלמדו תורה. היה לי צמרמורת. אני מספר את זה, בפעם 200 ויש לי צמרמורת. שבו, תלמדו תורה. תורה, בונה כוחות. בונה עוצמות, מחזקת. אחרי זה, התולדות זה אברכים ורבנים שבקהילות, ומי שמסתובב בעיר. אתה הולך לרוץ? תרוץ עם הכיפה הכי גדולה. בלי קשה טוב שיהיה את הכיפה הכי גדולה. וגם אם לא, תדאג שיהיה את הכיפה הכי גדולה, ואתה תצא את הכי ארוכה, ואתה מראה הכי הכי ישיבתי שיש, אתה לא מבין מה אתה עושה לכל מי שיש פה בעיר. אתה לא מבין כמה זה מחזק את האנשים, אנחנו שומעים את זה אחרי זה. אבל קודם כל תרוץ, אלו רצים לבית המדרש. ותבנה את זה הכי חזק שיש. והכי עצמות שיש. זו נקודה אחת. נקודה שנייה, בנושא הזה של, זה הבחינה של חיזוק חומות ירושלים, כנגד סמך מלך בבל למצור, בגזרה הקטנה שלנו, והחשובה מאוד. הנקודה השנייה, והנקודה של עזרא הסופר, של רבנו, רבם של קהל ישראל, עזרא, שרויה שתנתן תורה על ידו. אנחנו צריכים להבין את העבודה הגדולה להופיע תורה בגדלות. להופיע תורה בגדלות ולקחת אחריות שהתורה הזאת תגיע לכל מקום. להנחיל תורה לעם ישראל. זאת פעם שיש תורבית שאני אומר את המשפט הזה והוא לא שלי. שביקרנו בישיבה לפני כמה שנים, מורנו ורבנו, זכר צדיק, קדוש לברכה, הרב דרוקמן, זצ"ל. ואחרי השיעור שהוא נתן פה, על פרשת קורח, שבנו במשרד, ושאלתי אותו הרב, מה האתגר של דורנו? הוא אמר ארבע מילים, להנחיל תורה לעם ישראל. אפשר, אפשר להגדיר הגדרות שכל הגדרה זה אצל גדולי ישראל, זה סטיית תקן של בניווט שהולכת לכיוון אחר. אפשר להגיד שהנקודה המרכזית זו הופעת התורה מצד עצמה. אז זה הנקודה, אפשר להגיד שעושה היא אהבת ישראל. להנחיל תורה לעם ישראל. שזה נחלה. שזה יהיה משהו שמונח לגמרי. קודש הבריך הוא ראית עם ישראל כשיר דבדה. להנחיל תורה לעם ישראל. זה מתחיל קודם כל בזה שהתורה תהיה נחלה אצלך. נחלה. שאתה אוהב תורה, שאתה שמח בתורה, שאתה קשור לתורה, שאתה שוקל לעצמך תמיד איפה אני גם קשור לבית מדרש, גם אחרי שעות הישיבה. שאתה מחובר לתורה, אתה חי תורה, אתה אוהב תורה, אתה חלק מזה שהתורה בעם ישראל. אתה נמצא בין הזמנים, אתה מקים בית בחיזוק באזור שלך. איפה, בהורים שלך, אתה מחזק בסניף, במקום, שיהיה תורה בעם ישראל. מגיעים ילדי ארבל, אתה חלק מלהנחיל תורה לעם ישראל. אתה חלק מלהנחיל תורה לעם ישראל. אתה על עצמך או להנחיל תורה לעם ישראל? למי אתה דואג? אחריות, אבל לא רק בהנחלה החוצה. בכבוד התורה, תורה גדולה. שהתורה לא תהיה חלילה עלובה. במובן שלא יבינו כמה קדושה יש בה. כמה עוצמה יש בה. זה כבר אני מתחבר רגע ועוד רגע נחזור לעזרה לנקודה השלישית. כנגד תרגום התורה, תרדמה, אדם נרדם כשהוא לא פוגש את הנשמה של התורה. את הגודל של התורה. עזבנו את נשמת התורה, צועק הרב, באיגרת תפ"ג, שהוא אומר, אני רגיל במר נפשי, לומר זה לצבוח, לשלוט ולשלש מאות ואלפי פעמים, עזבנו את נשמת התורה. יש נשמה לתורה. צריך לכאוב לנו אם לא פגשנו את זה, או אם פגשנו את זה ואחרים לא פגשו את זה. נשמה לתורה זה לא לצטט משפטים קבליים שאתה לא מבין. נשמה לתורה זה לפגוש לעומק את הפנימיות של התורה, כל אחד לפי מדרגת דילי. ולהבין את זה ששם נמצא הכל. כי כמו בחיים שפוגשים את הנשמה, כמו בזוגיות שפוגשים פנימיות בין בני הזוג, כמו בהורות שפוגשים את התוך של הילד, שפוגשים נשמה, הכל נרפא. וכל התרופות מבחוץ זה כי לא פוגשים את הנשמה של התורה. כי לא לומדים אמונה ברצינות, ולא מחברים נכון בין הלכה להגדה, ולא לומדים את החלקים של התורה. אז עזבנו את נשמת התורה. הרב שמה מתייחס בדברים, למה שאומר רבי חיים ויטל, התלמיד הגדול ביותר של האריזל, מי שכתב את ספרי האריזל. ובהקדמה שם לעץ חיים, איזה דברים מבהילים הוא צובח בעצמו. על עזיבת הנשמה של התורה. עבדין לא ראית היבשה. מייבשים את התורה. ודור שלם פה צמא לנשמה, לפעמים אפילו זה מגיע בצורות לא טובות, בקפיצת מדרגות, בצורות לא נכונות. כי בבתי המדרש צריכים לקחת על זה אחריות. אני לא מדבר עכשיו על דברים מעשיים, מה כן, מה לא, באיזה גיל, איזה שלב, מה הכוונה. קודם כל לימוד אמונה בגדלות. קודם כל לשאוף בכלל לנשמה של התורה. שלא יהיה תרדמה. אם התורה מרדימה אותך, אתה נמצא מבחוץ. אתה בתרגום שלה. תיכנס פנימה. עם השאלות, עם הבירורים, עם הלב, עם הנשמה. להכניס את כל הרצון, לברר את הדברים הכי עמוק שיש, ולפגוש פנימה את הדברים. ואני חוזר לעזרה. מעבר לאחריות שלנו כישיבה, בבירורה של תורה, בהנחלתה של תורה, פה באזור ובכל מקום שאפשר, יש לנו גם חלום וחזון, והוא לאט לאט ברוך השם קורא מור וגידים, וזה שאחד הדברים באחר ישיבה, זה קבוצה שבעצם כולל מחנכים, כולל רמים שהולכים לבוא ולעשות תוספת קומה בעולם הישיבות תיכוניות. יש לו הרבה דרכים בעבודת השם, והרבה דרכים לעבוד השם, בדרך האמת השלום אהב הוא גם בפרט, לא רק מי שהולך להיות רם. אני רוצה להסביר מה החזון בזה. הנקודה המרכזית שאנחנו רואים מול העיניים זה להגיע לעולם של ישיבות תיכוניות שהיום, סיפרתי לכם, לפני שנה, שנתיים, לא זוכר, שנה, בפסח, כינוס, או הפסח האחרון, לא זוכר כבר. לא, שנה שעברה. כן, שנה שעברה, פסח הקודם. הכינוס עם רבני ארצה טובה, אמרו קטסטרופה, אין מחנכים לישיבות תיכוניות. וגם לא לסודי, אין היום רמים. ואמרנו, סיפרנו שפה, הפוך, זה ראש חץ. כולם ביקשו לשמוע את זה, זה היה כאילו מרגש שיש דבר כזה. אני רוצה להסביר מה היעד. היעד בעומק התפיסה היא שלושת המוקדים של הישיבה שהפכו להיות מודל חינוכי. התורה בגדלות, הכוונה היא שהתורה היא סיפור. לחזק את הלמדנות, לחזק את הקשר העמוק לתורה, את הביטחון, ללמד תורה בגדלות. הנקודה השנייה זה כל הדור. הדור. הנקודה של הדור, יש סיפור אלוקי בדור הזה. ללמד אמונה בגדלות, לספר לדור הצעיר מה קורה פה. מה אנחנו הקטנים מבינים מעומק התהליכים האלה? על פי רבותינו. והנקודה השלישית, שזה הבניין האישיות, זה ההבנה הנפשית העמוקה, זה שכל תלמיד הוא סיפור. אנחנו נוהגים להגיד ולהגיד ולהגיד שכמו שסתרי תורה, סתרי ישראל. וכל יהודי הוא סוגיה, וכל יהודי הוא סיפור. לכן כל שבוע צריך לשבת על זה, על הבניין האישיות, עם הרב שלו. ולהרגיל אותו, מעבר למה אתה עובד השנה, עכשיו, החודש, אתה הסיפור, אלוקי. תלמד את עצמך בעיון, תתייחס ברצינות לחיים שלך. לגאול את, 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 את הייאוש או את שיח הדעת, את הייאוש שלא מדעת, שהאדם אומר לעצמו אני סתם אחד. להבין לעומק שאתה סיפור. עזרא הסופר, העמידו תלמידים הרבה, זה להעמיד, להעמיד אותו. להעמיד אותו זה גם שלו שיטה בתורה, גישה לתורה, קשר עמוק לתורה, התורה דילי הוא מעיין בה, ולהבין את העומק הפנימי שלו, את הסיפור שלו, את הייחודיות שלו, ולהבין את הסיפור של הדור. שלושת המוקדים שאנחנו שתדלים להתגדל עליהם בישיבה כל הזמן, זה החזון של להוציא רמים כאלה. יש לי עוד חלום שאני מקווה שהלוואי ונזכה לקדם אותו. היום, אני אומר בכנות, אם אני אומר עכשיו שחסר לי רם בישיבת נוף הגליל, אני מעריך שתוך שבוע, ואני פותח את זה לפרסום, אני מקבל עשרות קורות חיים, וחלקם מוסמכי דיינות, מוכנים לבוא להיות רם בישיבת הסדר. עכשיו ראש ישיבה תיכונית ממוצע, יבקש עכשיו רם בישיבות תיכונות, הוא לא יקבל אף אחד. אתה שואל את עצמך למה? גם בדרך כלל השכר בישיבת תיכונית יותר טוב מישיבת הסדר. למה? ואני חושב שלעומק, אפשר להגיד הרבה סיבות חיצוניות, נגיד לך מה לנו דעתי עומק. עומק שהרבה אברכים או אנשים ששקעו בתורה רוצים להמשיך להתגדל בתורה. הם אוהבים את התורה והם לא רוצים לקבל משרה או מלאכה או עבודה שבה הם לא המשיכו להתפתח בתורה. וחלקם סבורים שמה שיקרה להם ישיבה תיכונית זה שהם ישבו לבלי סוף משמעת וטפסולוגיה ודברים אחרים ומעט מאוד קודש, ואז אומר מוכן לקבל שכר יותר קטן, העיקר שאני אזכה להמשיך ללמוד תורה ולמד תורה. והחלום הוא שאני מקווה שזה יקרה, שבכל ישיבה תיכונית יפתחו כולל רמים, שיתוקצב, שרמים יקבלו שעות לימוד אחרי שהם מלמדים להמשיך להתגדל בתורה. ראש ישיבה תיכונית שירוץ על הרעיון הזה, הוא יקבל את הרמים הכי טובים. וזה יגדל את כל המציאות. למה? למה זה כל כך קריטי וחשוב? למה זה קשור לכל העניין? מכיוון שמה קורה היום? יש מקצת ישיבות תיכוניות או ישיבות תנות ששם התורה מאוד רצינית, ולומדים שם באמת המון המון סדרים. והקודש זה הנקודה וזה המרכז. ויש הרבה ישיבות תיכוניות שיש עבודה חינוכית מדהימה, אבל הרמה התורנית היא מאוד 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 ראשונית. הפער הולך ומתכתב, ואז כל מי שרוצה שהילד שלו יהיה במקום מאוד 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 חזק, הולך לאותן ישיבות שהן יותר, סליחה רגע, לסטיגמה אליטיסטיות, ולזה יש מחירים אחרים, יש להם הרבה יתרונות ויש גם סכנות בזה, יש בזה גם חסרונות. ומצד שני, הישיבות תיכוניות אחרות הופכת מצב שעסק יכול לרדת ברמה, ואז קורה הפוך על הפוך. אחרי מגיעים, הישיבות התיכוניות הרגילות, מגיעים בסוף לשורה א' ברמה הרבה יותר נמוכה, ואז אותו אחד שצריך להתקבל להיות רם בישיבת הסדר, עושה עבודה של רם בישיבה תיכונית עם שכר יותר נמוך. לא בדיוק ככה, לא אחד לאחד, אבל רק כדי לחדד ולהקצין את העקום שבזה. במקום זה אמור להיות מצב שאת הישיבות התיכוניות והמרמים, מרימים, כל אחד הוא סיפור, והתורה בגדותה שהיא סיפור, והדור הוא סיפור, ומרד של קדושה, ויותר למשוך אל הקודש, והנוער צמא לזה. וככל שזה יותר ויותר קורה, מתוך הדבר הזה ממילא, גם כל עולם שמגיעים אחרי זה יהיה הרבה יותר גדול, והרבה יותר משמעותי והרבה יותר רציני. רק אני אסייג את דבריי, שלא התכוונתי חלילה לזלזל בישיבות תיכוניות, שם עבודת קודש ועושים עבודה נדרת, לא התכוונתי חלילה להגיד משהו רע על משהו שנעשה. לא בישיבות היותר כביכול אליטיסטיות, וגם לא בישיבות יותר סטנדרטיות. התכוונתי להגיד שזה שלא מגיעים היום, מספיק רם אם זה אומר משהו. והחוכמה היא גם לשלוח באידיאל אנשים לתיכוניות, וגם מצד שני לייצר כלים להמשיך להתגדל בתורה. וזה חלק מהתפיסה, של להביא את המבט הזה של תורה כלל ישראלית, ושכל אדם הוא סיפור, ואיך הוא בונה את בית בקדושה מתוך הסיפור הזה, והמבט על הדור שכולו סיפור. אז זה בחזית של כל המחנכים, שאנחנו צריכים להתחזק בזה, ולחזק בזה, ולהתמלא באידיאל של זה, ומי שמתאים לזה, להסתער על זה, כי זה יום אחד הדברים שהכי חסרים בדור. למי שמתאים לזה, רק למי שמתאים לזה. ובמוסף, במי שלא מתאים לזה, זה לא פחות טוב, כל אחד במשהו השם נחנן אותו. לבוא ולפעול ברוח הגדולה הזאת, של תנועתו של עזרא. שהתנועה הזאת היא לא סתם הרב קוק חוזר כמה פעמים, שנבואת הנביא זכריה היא בימי יסוד המעלה של בית שני של תקופת עזרא. כי האמת והשלום אהבו, שזה הסיפור של הצומר, זה כמו הצומות האחרים שקשורים לפסוק. כה אמר השם צבקות, צום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהיה לבית יהודה, לששון ושמחה ולמדים טובים, והאמת והשלום אהבו. אז הצום, העשירי, העשירי של העשירי, המלכות שבמלכות, העשירי שבעשירי זה עשרה בטבת. והצום הזה, צום העשירי, גם הוא, תיקון של האמת והשלום אהבו, שזה התנועה לקודש, לתביעה, להתקדמות, עם שלום, עם רחבות, עם עין טובה לדור, עם עין טובה לעם שלנו, עם עין טובה על כל יהודי. רצון לרומם, יחד עם חיבור. בדרך כלל שמתחברים, נופל השאיפה לקודש. בדרך כלל שרוצים קודש, נופל את השאיפה לחיבור. זה עזרה. זה הגדלות שלו. עם ממזרים ונתינים וחורי ומה או לא. הוא בונה בית מקדש. זה פלא. וכמו שאמרת, זה מה שקורה היום. לאט לאט. והפוך אומר, גם מפה יצמח תורה שבעל פה גדולה מאוד. מכל הדורות האלה. וזה השותפות. וזה המבט. ולכן אם בי"ז בתמוז, הבירור שלנו על הקשר לתורה, הגישה לתורה, חטא העגל, ואם בתשעה באב, זה על מיסת ארץ חמדה, ועל סיכול שנאת חינם, ואם בצום גדליה, יש לו בירור של מיתתם של הצדיקים, וגם בירור נוסף שקשור מאוד מאוד לנקודה שבארנו באחד השיעורים של אחד השנים, לנקודה מיוחדת באמת ושלום מאבו, בהפרזה, במידת חסידות מצד לצד, לא ניכנס כרגע. אז הרי שהתיקון של עשרה בטבת, לפחות אחד התיקונים שלו, זה חיזוק בניינה של ירושלים, בן של בניין כל האומה בארצה סביב הקודש, שזה מסתעף לרבנות כלל ישראלית, שזה מסתעף לפרטים של להנחיל תורה לעם ישראל, להנגיש אותה לדור עם תביעה לקדושה, עם תביעה לתארה, יחד עם עין טובה ושותפות ואמון בדור. זה המבט, ומתוך זה הזהירות מהתרדמת. הזהירות מהמקום שמאבדים את נשמת התורה. ואז מאבדים את המקום של הסיפור האלוקי, שבסוף מסתעף, אם מותר לי להמשיך ולחבר את הדברים, עד מה שתוקן ברבנות הראשית, למי שיום פטירתו לא נודע, שהוא סיפור אלוקי, ואנחנו לא יודעים אפילו את הזמן הפטירה, כי בעוד תוקף הגלות, הסיפור שלו נאבד. בער האפר לא יודעים, אין קבר, לא יודעים מי נמצא שם ומי לא נמצא שם. והיכולת הזאת היא לבוא ולהבין שכל אחד הוא סיפור. ואומרים קדיש על כל מי שחסרים. יום פטירתם לא נודע, התיקון כנגד זה, הוא שכל אחד, החיים שלו, זמנו בחיים יהיה נודע. באיזה מובן שהוא סיפור אלוקי. ויש מה להתגדל בו, לגדל אותו. להעמיד תלמידים הרבה. העמידו תלמידים הרבה. למדנו קצת, אחיי ורעיי, מוריי ורבותיי, ממפעלו הכביר. של רבינו הגדול, הכלל הישראלי, עזרא הסופר. שעזרא הוא מלאכי לדעת הגמרא במגילה דף ט"ו, והרב צודה מחבר את זה כבר לנבואת מלאכי, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא, לפני בוא עם השם הגדול והנורא, ושיל ושיל לבות על בנים, ולב בנים על אותם וכו'. זה עבודה גדולה מאוד שנמצאת לפתח כל הדור שלנו. בדור גדול, בדור שיודע להחזיק את החרב, ויודע להחזיק את הגמרא. בדור שיודע להחזיק הרבה מאוד אידיאלים מורכבים. ואחרי הכל לראות את הניווט הכללי. בונים אומה בארצה עם קדושה. וזה תהליך, וזה סבוך, וצריך עין טובה, וצריך סבלנות, וצריך לפעמים להמתין שנים, וצריך לראות את הטוב בכל אחד, וצריך לטבוע את התיקונים. וזה הכל גנוז במילים הללו של האמת השלום. תנועת האמת, תנועת השלום, שאיש כל כך ענק כמו עזרא, הכיל אותם. לכן, ששואלים כיצד בית שמאי, אמרו שלא כל מי שתוכו יקברו ייכנס לבית המדרש, עוד לפני רבן גמליאל, רק מי שכך וכך וכך ארבע תנאים, איך זה יכול להיות? הרי עזרא אמר, הם לא יכולים לחלוק על עזרא. דבר באחד המפרשים שהם חלקו במה זה העמידו תלמידים הרבה. תלמידים באיכות או תלמידים בכמות. ממילא אם בית שמאי ובית הלל חולקים בעזרא, סימן שעזרא כלל את שניהם. שהוא הפלא של הפלא של האמת והשלום מהבו. אני חושב שהדברים מדברים בעד עצמם, שזה אולי רק מקצת פתחו של מה שיש לעסוק בצום עשרה בטבת. אז הצום הזה הוא הרבה יותר מראוי לא רק לא לביטול, אלא לתיקון ולעיבוד ולימי עיבוד ולחשוב עליו. מתוך הדברים האלה ננסה להתכוון בתפילת המנחה, אליהו נענה בתפילת המנחה, זו התפילה המרכזית של צום, שהגוף יותר חלש, לכוון כל אחד בתפילת 18 שלו, על התיקונים הללו ועל תיקונים נוספים, לכבוד השם יתברך, לביאת משיח צדקנו, להגדיל תורה ולהדירה.
לא, ו'